Olay...
Alın.
אולי נתחיל עם פשוט מילה אחת. זה יום של זיכרונות. דברים שאני זוכר על הפגישה הראשונה שלי עם הנשיא חיים הרצוג, זיכרונו לברכה, שעוד מעט בירושלים תהיה קבורתו, אני זוכר. הייתי תלמיד ישיבה בארץ, ב-1955-56, תשט"ו ותשט"ז, כמעט שלא היו תלמידים שבאו ללמוד מחוץ לארץ, ולא היו הרבה ישיבות. מי שמכיר את המצב של אז והמצב של היום, רואה שהייתה כאן מהפכה של לימוד התורה בישיבות, שלא הייתה כדוגמתה במשך כל ההיסטוריה. אני הייתי נוהג מפעם לפעם להיכנס לביתו של הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה. ובסופו של דבר, לפני שיצאתי את הארץ, קיבלתי ממנו סמיכה לרבנות. בתשט"ז, לסעודת פורים, נכנסתי לביתו של הרב. היו שם 50-60 איש, שולחן ערוך וארוך. כל מיני אנשים, רבנים, מחנכים. הרב ראה אותי והוא הזמין אותי לשבת ממש על ידו. אני הייתי אז בן 20, אני חושב, לשבת על ידו בראש השולחן. הימים היו ימים טרופים, ימי הפדאים. ירושלים הייתה כמעט, ירושלים הקטנה אז הייתה כמעט במצור. מי היה המפקד של ירושלים? חיים הרצוג. באמצע הסעודה נכנס בבטל דרס את המפקד, הוא יושב באמצע השולחן. חצי שעה אחר כך הרב שיושב על ידי אומר, חיימו, קם היא חיימו, בא הנה חיימו. והחיימו לזה המפקד, והתקף מיד ועמד באימה, ביראה, ברטט, וזה היה לפני אביו. והאבא אומר לו, חי, אני אגיד, הוא צריך לומר את זה באנגלית, אני אתרגם. הוא אומר לו, חיימו, you see this young man? He came all the way from America to study Torah in Eretz Israel. Isn't that nice? Say shalom aleichem. האבא אמר, חיים, תדע לך, הצעיר הזה בא מרחוק מארצות הברית כדי ללמוד תורה כאן בארץ. תגיד לו שלום עליכם. והמפקד נותן שלום עליכם לבחור הצעיר מחוץ לארץ. אני ראיתי שני דברים. ראשית כל ראיתי את הכבוד, באמת, המורה לפני האבא, ואני ראיתי אבא שאף פעם לא התייאש. אולי הוא יוכל בסופו של דבר להחזיר את הבן. הוא רצה שהבן תלזג ישר עליכם ליהודי צעיר שבא אש מרחוק מאמריקה כדי ללמוד תורה. ראיתי את דרכו האבהית מלא אהבה של האבא לבן, והרגש הזה של הבן כלפי האב. יהי זכרו ברוך. שניהם. האבא היה גאון עצום. אני אינני יודע אם היום מכירים עד כמה הרב הרצוג היה מלא וגדוש בתורה ובמדע, כמעט שלא היו הרבה כמוהו במשך המאה השנים האחרונות. טוב, אבל לדרשת שבת הגדול שאני צריך לומר, קומטס נישט, ואני צריך לומר רעיון מפליא, מה עוד כתבת שם? רעיון מפליא ומרתק. אני לא נתתי את הכותרת הזאת לדרשה. אולי כן יהיה רעיון מרתק. אני עוד לא יודע. ברוך המקום, ברוך הוא כנגד, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, באמצע הדף, המקורות ידועים לנו באמת, כנגד ארבעה בונים דבר התורה, אחד חכם ואחד ראש, ואחד תם ואחד שאין יודע לשאול. כל שנה כמעט שאני מייחד את הדיבור לאחד הבנים. לפני שנה, את הדברים לא אמרתי כאן, אבל לפני שנה היה לי חשבון עם הבן החכם. הבן החכם, אני לא הייתי מרוצה כלל וכלל מהבן החכם. הבן החכם יושבים לסדר והוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. ואז לונדס, פלפל זה כל השנה. עכשיו הזמן מספר ביציאת מצרים לחוות את החוויה שבכל דבר חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז לכן הרב אומר לו, מהי התשובה לבן החכם? אין מפתיד, אין אחר הפסח, אף יקומו. איזה תשובה היא זאת לשאלת הבן? הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר הציעו השם אלוקינו אתכם, והרב אומר, אין מפתיד לך הפסח הפיקומה. הייתי אחד מגדולי ישראל, אני כבר לא זוכר, שאומר, אין מפתיד לך הפסח הפיקומה, אחרי קורבן פסח לא אוכלים שום דבר אחר, כדי שישאר טעם פסח בפיו. מה אומר לו האבא? האבא אומר לו אותם הדברים, שעכשיו זה זמן של חוויה, לא של לונדס. אתה רוצה לחדש עוד הסבר בבדיקס חמץ או בביטל בלי או בחזבניה, עכשיו לא הזמן. הזמן הזה יש כל השנה. עכשיו אנחנו צריכים לחוות את החוויה העצומה, להחיות מחדש את יציאת מצרים. השנה אני רוצה לייחד את הדיבור לבן השני. אגב, היו אדמו"רים חסידיים שבכלל לא היו משתמשים במונח הבן הרשע. לא רצו להוציא את זה מן הפה, אלא היו אומרים הבן השני, בצייטר, הבן השני. אני כבר, אני לא אדמור חסידי, אז אבל כדאי לדעת שככה היו אומרים. הבעיה עם הרשע, יש הרבה בעיות. נעיין בקטע, ראש מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? הוא שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כופר בעיקר. ואף אתה הכי את שינה. ואמר לו, בעבור זה עושה השם לי וצאתי ממצרים, לי ולא לא. הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? אז הוא מוציא את עצמו מן הכלל. אז אנחנו אומרים לו, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגרם. אגב, מעניין שלא אומרים, אילו לא היית שם, לא היית נגרם, אלא אנחנו אומרים זה בנסתר. הבעיות עם הבן השני הזה, הן הבעיות אבל ההגדה אינו אומר את התשובה הכתובה בצדה בפרשת הבן הרשע.
גם החכם אומר אתכם, ולא...
עוד שאלה, גם החכם אומר אתכם, אבל החכם ששואל ורוצה לדעת את ההבדל בין עדות וחוקים ומשפטים, אז כנראה שדרכו היא דרך אחרת. אבל השאלה, אחת השאלות, יש הרבה שאלות על ההגדה, אנחנו כבר לא נוכל וכדאית את כולם. אז נייחד את הדיבור לשאלה. כתובה תשובה לבן הרשע, אבל לא אותה תשובה כתובה בהגדה. אם תראו בי כאן למטה, יש את ארבעת הפרשיות. אבל בית חנן אנחנו לא צריכים לעיין את פרשת בית חנן, שם זה פרשת הבן החכם. אבל בפרשת בו, מספר שתיים, ושמעתם את הדבר הזה לחוק לכל ובנך עד עולם, והיו כי תבואו אל הארץ השם ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמעתם את העבודה הזאת, והיו כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, זה הבן הרשע, ואמרתם, יש כאן תשובה,
ואמרתם, זה והפסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונפור את מצרים, ואת בתינו מוצאים, היקרות העם והשתחלו, ואת התשובה הזאת אנחנו לא אומרים לבן החשב. איזה תשובה אנחנו כן אומרים? את התשובה שכתוב אצל הבן שאינו יודע לשאול, עוד ארבע, מצות יאכל את שבעת הימים, לא ידע לך חמץ, ולא ידע לך שעור בכל גבולך. הגעת את הלווים לך ביום ההוא לאמור, הגעת את הלווים לך, זאת אומרת, זה בן שאינו יודע לשאול, אז לכן החובה עליך להגיד לו, והגעת את הלווים לך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עושה השם לי וצאתי ממצרים. בעבור זה. אז התשובה הזאת, בעבור זה, התשובה לשאין ידע לשאול את זה, אנחנו אומרים לרשע. ועוד דבר, את התשובה הזאת אנחנו אומרים תמי, אחד לבן הרשע ואחר כך, ושאין ידע לשאול, אף פסח לו, שנמה, והגעת אותו לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עושה השם לי וצאתי ממצרים. אז למה לא נותנים לו את התשובה הכתובה לתורה, אלא נותנים לו תשובה אחרת, התשובה של השני ידע לשאול. ואם אתם רוצים לשמוע על דבר מפליא, אני כבר הרבה שנים שאני אומר את ההגדה, ואף פעם לא ראיתי את זה עד השנה, השבוע. הפסוק הזה בעבור זה, הפסוק הזה מופיע לא פחות מארבע פעמים בהגדה. אין פסוק אחר שההגדה חוזרת עליו פסוק בעבור זה. אנחנו שומעים את בעבור זה בתשובה לבן הרשע, תשובה לשאין ידע לשאול, מיד אחרי זה, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא, יכול מבי עוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשביל שיש מצה ומרור, מונחים לפניך, זאת אומרת, בתוך אותו קטע קטן של ההגדה, יש לנו כבר שלוש פעמים את הפסוק בעבור זה, והפסוק בעבור זה גם מסיים את סיפור יציאת מצרים. בכל דור ודור, אם תעיינו בקטע הראשון, בכל דור ודור חייב אדם לדעת את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר, הגעת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עושה השם לי וצאתי ממצרים. לא את אבותינו בלבד כל, הכל יברך הלך אותנו, גאל עמהם. זאת אומרת, בפעם הרביעית, nicht nur zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, gamba tamar ibiyit, anach ich schon immer das Versuch hasse, bavur seh, osa Hashem li, bezeiti, li mitzrayim. Behem Sheikh, anach nun nachzor, la Versuch hasse, mikiman sha Versuch hasse, kashe, kashe lahavin, pashut kashe, afilu lomare ha Versuch hasse. Aber, savanut, od nakia. חזרתי אחרי הרבה שנים לאחד מהספרים שהיו בצילותי עקובים עליי, בית הלוי היה רב יוסף דוב הלוי סלווייצ'יק הראשון, בית הלוי. אנחנו נדבר על בית הלוי ועל הנין, גם נשמע את דברה של הנין רב יוסף דוב הלוי סלווייצ'יק, זכר צדק לברכה, שהיועצה שלו יהיה בכל המועד. וצריך איך הסבא רבא והנין, איך הם ביקשו לה בצורה מעניינת. גם יש בדברי בית הלוי, יוסף דוב הראשון, יש כאן, אנחנו שומעים היסטוריה של עם ישראל. ולא רק היסטוריה של ימים עברו, ימים של לפני מאה או יותר ממאה שנה, אלא אנחנו נראה שהדברים שהבית הלוי אומר חיים וקיימים לדבוננו הרב עד היום הזה, ואולי היום יותר מתניך. בית הלוי שואל, תשובה חייבים לתת לבן הרשע, סתם לחדף ולגדף אותו ולאומר לו, אילו הוא היה שם, הוא לא היה נגעל, ואף אתה חכה את שיניו ואמור לו, בעבור זה לי ולא לו. תשובה צריכים גם לתת לו? גם הוא שואל את השאלה הזאת, למה לא נותנים לו את התשובה האמורה בתורה? ואמרתם, זבח פסח הוא השם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונפלו את מצרים. אבל השאלה הזאת, אנחנו יכולים להשיב על השאלה הזאת, את הדברים ראיתי, הגרו אומר את הדברים, את הלוי אומר, הליל שימורים, אגב זאת ההגדה ש... ההגדה הכי אהובה עליי, ליל שימורים, ההגדה, פירוש על ההגדה מהאורך השולחן, יחיל, מיכל הלוי, אפשטיין, אבא של התורה תמימה. כולם אומרים אותו הדבר. התשובה הכתובה בתורה ואמרתם זבח פסח הוא להשם, היא אינה תשובה שאנחנו אומרים לרשע. אלא ברגע ששומעים את דברי הרשע, חובה על האבא להחדיר אמונה בתוך שאר הבנים שלא יתפתו לדברי הרשע. צריכים לשמור על הילדים מהנגע הזה של הרשע. אז לכן כאשר הרושם מתחיל ואומר, מה עבודה הזאת לכם? זאת מדעקות, מתחומץ, מצים, קורם פסח, מה עבודה הזאת לכם? כאשר שומעים את הדברים הללו, ואמרתם, לא כתוב ואמרתם לא, אלא ואמרתם, אתם צריכים לומר לעצמכם, זבח פסח הוא לשם. אנחנו עושים את זה מכיוון זבח, זבח פסח אשר פסח הקודש ברוך הוא על בתי בני ישראל במצרים. עכשיו אני נזכר, פעם הרמתי טלפון לרב שלמה זלמן, שלמה זלמן הרבה, וצדק לברוך, אז היו הפגנות קטנות, הפגנות שבת בהר נוף. אז היו חבר'ה שעמדו ברחובות, צעקו שבת, שבת. מה זאת אומרת צעקו שבת? חיכו כל השבת, בזדק הבן שמצאו שיקן מישהו שנוסע במכונית בהר נוף. נפלו על זה, אוי, יסקול את המכונית, שבת. והם אמרו לי שחבר שלמה זלמן אמר שצריכים לעשות את זה. אני הכרתי את חבר שלמה זלמן. היה הרבי של חתני, דוד נדב. אז התקשרתי אליו. אז הוא אמר לי, לצעוק שבת, אני אף פעם לא אמרתי. אני אמרתי, כאשר רואים נבח מכונית עוברת בשבת, כל אחד צריך לומר לעצמו, שבת, שבת. כך הוא אמר לי. זאת אומרת, להזכיר לעצמו, זה ממש אותם הדברים שהמפורשים אומרים, כאשר שומעים את דברי הרושע, שהרושע אומר, מה העבודה הזאת לכם? צריכים לומר כל אחד לעצמו, ואמרתם, זה פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל, לא להתפתות לדברי הרושע. אבל הרבה כלי מי שואל, אבל תשובה, צריכים לתת לו. לכאורה מדובר בבן קטן שאינו יודע כלום. מכיוון שמה אנחנו אומרים לו? בעבור זה עושה השם לי בצאתי ממצרים. אנחנו מספרים לו את הדברים הכי פשוטים לכאורה מכל. אז, אם הוא אינו יודע שבעבור זה עושה השם לי בצאתי ממצרים, זה אומר שהאבא לא לימד אותו. האבא לא לימד אותו. למה אנחנו מאשימים אותו? למה אנחנו קוראים לו רוז'ה? אלא ההבדל בין הרשע והחכם בזה. החכם מקבל את הדברים על אף שהוא לא מבין, גם הוא שואל שאלות. אבל אני רוצה להבין מה העדות, החוקים, המשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. גם הוא שואל שאלות, יש לו קושות מכל הסוגים. אבל הקושות שיש לו אינם פשוטים כלל וכלל, לקבלת עול מלכות שמיים שלו, הוא מקיים את המצוות, הוא מקיים את המצוות לשם מצווה. קיום המצוות יש, קבלת עול מלכות שמיים יש, אלא שהוא רוצה להבין, הוא רוצה להרחיב את הידיעות שלו. הראש כנראה גם הוא שמע מהאבא, גם הוא יודע, אלא שהוא אינו מוכן לקבל את הדברים. מהו בעייתו של הראש? עומדת עלי ככה. יותר נראה שמדובר כאן בבן גדול ומלומד שיודע עניין יציאת מצרים. הוא יודע על הניסים שנעשו אז. רק שליבו נוטל לצד המינים והאפיקורסים המתחכמים ואומרים טעמים למצוות, זאת אומרת, הם אומרים, מהי סיבת המצוות? ובדרך כלל, מה ברצונם הזאת? ברצונם לומר, כן, יש סיבה ויש טעם למצווה הזאת. אבל הסיבה והטעם הזאת הייתה תקיפה באותם הזמנים, אבל לא היום. גם אני מוכן, אומר הבן השני, גם אני מוכן להשתתף בסדר. גם אני מבין את החשיבות של העניין. אלא הדרך שבו אנחנו מקיימים את המצוות הללו, היו להם היגיון באותם המקומות, באותם הזמנים. הוא אינו אומר, הוא אינו מתנגד ליהדות בכלל, אלא מכיוון שהוא אומר טעם, הוא נותן סיבות למצוות, ולכן בגלל הסיבה הזאת אומרת, אבל הסיבה היום כבר היא לא חשובה. ותדעו כבר על מה אני מדבר, מכיוון שהבית הלוי אומר את הדברים מפורש בכאן החלק ההיסטורי, כמו תת הרפורמים המשובשים בדעתם, הנותנים זמן ומקום למצוות. כן? המצוות פעם היה להם זמן, באותו הזמן היו הדברים הללו חשובים. אבל היום אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. והם בודים מלבדם כל מיני דרכים כדי לעבדו. או שהדברים הללו היו להם חשיבות באותו מקום, אבל אין להם שייכות לכאן. וכאן הוא רוצה להסביר את אולי הדבר הכי חשוב. מספר פעמים כתוב בנוגע לחג הפסח, ושמרתם את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. זאת חוקת הפסח. כל בן איך, כל לא יאכלת. השאלה הגדולה היא, אנחנו יודעים שחוקה, מה פירוש המילה חוקה? דבר שלכאורה אין לו טעם ואין לו הסבר כמו פרה אדומה. אז זאת אומרת, יש לו טעם ויש לו הסבר, אבל אנחנו אין בכוחנו להבין אותה. זה רחוק מאיתנו. שלום המלך בעצמו אמר בנוגע לפרה אדומה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. הוא חשב שהוא ידע והבין כל מחמני וסודי התורה, כל רוז לא נעלם ממנו. אבל כאשר הוא הגיע לפרה אדומה הוא אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממנו. אז איך אומרת התורה על חג הפסח ועל דבר הפסח, זאת חוקת התורה? מה זאת אומרת ושמרת את החוקה הזאת מימין למועדה מימין מימימה? הרי יש בתם גלוי ומפורסם שלא קורן פסח. שחיטת קורבן פסח פירושו ביטול והרס של עבודה זרה של מצרים. הם היו עובדים לכלה. כאן בעם ישראל הם שוחטים וזורטים, וההלכה אומרת, עצם לא תשברו בו. מסביר החינוך, למה עצם לא תשברו בו? כדי שיראו את עצמותיו של הכלה, השה הזה, מתגלגל בחוצותיה של ירושלים. ולכן צריכים לצלות את השה כשהוא שלם, כדי שיראו שאנחנו שוחטים וזולפים והורסים את העבודה הזרה הזאת של מצרים. אז ודאי היא מצווה שכלית ולא חוקה. אפילו ראשו צריך להודות שאחרי שהמצרים שיבדו אותנו, הראו לנו, עינו אותנו, השליחו בנינו ליאור, העבידו אותנו בחומר ולבנים, תלכלו אותנו ברוחנו, בנפשנו, בנשמותנו. אחרי כל זה, חובה לתת שבח לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, לניסים שהוא עשה, ולהרוס את העבודה הזרה שלהם. השם יתברך נתן לקראתם ועשה בהם ובלהיהם שפטים, והוציא ישראל לחירות ביד חזקה ובזרוע נטויה. והקדוש ברוך הוא הכניס אותנו תחת כנפי השכינה, טיהר אותנו מעבד הזרת. אוקיי, בכל שנה ושנה, כשמגיע הזמן חובה עלינו לספר בניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו. אז מה דעתו של הרשע? רק הראשו
אומר בית הלדי בא שמתחכם ואומר הלו כבר אין עבודה זרה בזמננו כולם מודים בערדות השם אנחנו אנשים נאורים אנחנו אנשים של המאה ה-19 המאה ה-20 לא זאת הדרך לעבוד את הקודש ברוך הוא מה העבודה הזאת לכם הוא מוכן לחור לכם אבל לא בצורה נושנה ועתיקה אלא בצורה שהוא בודם לליבו שעביד הזאת כבר עובר ובוטם להעולם לכן הוא שואל מה העבודה הזאת לכם הקרבת הפסח אין זו אצלו חשובה עבודת השם כלל אלא באופן אחר זה צריך להיות באופן אחר נאות ויפה לכן כיוון שהוא מבטל כאילו את הצורה שבו אנחנו חוגגים לכם ואמרתם סבח פסח לעצמנו אנחנו אומרים סבח פסח ומהי התשובה באמת שאנחנו אומרים לו? התשובה היא שאנחנו אומרים לו בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים בפסוק הזה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים יש את הסתירה הכי גדולה לכל דבריו הפסוק הזה בעבור זה עשה השם לי פסוק מאוד קשה מאוד קשה. מי היא המדברת ומסבירה את הפסוק הזה? לזכרה של נחום הלוייץ. כדאי לעבור זה לא מאמר קל להבין, אבל היא מדברת על הפסוק הזה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. יש לנו הרבה להוסיף על דברי על דבריה. בפסוק הזה יש שני דברים קשים להם. בעבור זה, בעבור מה? לא כתוב בפסוק על מה מדובר. בדרך כלל, פירושו של המילה זה, דבר העומד ממש לנגד עיני, זה כלי ואנבהו, דבר שאני רואה. בעבור זה, עושה השם לי, אז מה הזה? זה לא מפורש בפסוק, מהו הזה. יש לנו את הפסוק הזה במקור. ועוד שאלה בפסוק הזה, בעבור זה, עושה השם לי. מי הוא הנושא של הפסוק? על מי אנחנו מדברים בפסוק? לכאורה, מדברים על העני, העני הוא נושא הפסוק. ומה אומר הפסוק? הפסוק כנראה בא להסביר לא את מה שהאדם עושה, אלא מה שהקדוש ברוך הוא עשה. בעבור זה עושה השם לי בצאתי ממצרים. פשוט קשה אפילו לומר את הפסוק. אז היא מביאה את דעת המפורשים על הפסוק. היא מביאה ראשית כל את הרמב"ן. הרמב"ן אנחנו נראה שהפסוק הזה שמופיע ארבע פעמים, אולי כנגד ארבעה מחשבות בפסוק הזה. הרמב"ן אומר ככה, הרמב"ן מוסיף את האות שין. וככה דברי הרמב"ן, משפט אחד, יאמר, הפסוק הזה אומר, כי בעבור זה שעושה השם לי, שעושה השם לי, הוא מוסיף את המילה, את האות שין. בעבור זה שעשה השם לי בצאתי ממצרים, לכן אני עובד את העבודה הזאת. בעבור שעשה השם לי את כל אותם הדברים הגדולים, בצאתי ממצרים, לכן אני מקיים את מצוותיו. ואגב, בפרשה הזאת יש לא רק את המצווה של מצה וקורבן פסח, אלא המצווה של תפילין. בעבור זה שעשה השם לי בצאתי ממצרים, לכן אני עובד. אבל עוד נחזור לדבריו. רב יונה אבן ג'נח אומר דברים דומים למשמעותם לרמב"ן, אבל לא על ידי
הוספת עוד שין, אלא הוא מהפך פסוק. זאת אומרת, לא בעבור זה הוא לומד את הפסוק, שפירוש הפסוק זה, כל המצוות שאני מקיים, בעבור שעשו השם לי בצאתי ממצרים. בעבור כל אותם הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה לי בצאתי ממצרים. אז כאן, הרמב"ן, והמדקדק הגדול, רבי יונה, אבן ג'נאח, שניהם באמת אומרים, המחשבה היא מחשבה דומה. לכאורה, שחיוב המצוות, בגלל יציאתנו ממצרים, זה, כל המצוות שאני מקיים, בעבור שעשה השם לי בצאתי ממצרים.
בא אבן עזרא, ואבן עזרא אומר, אין להפוך דברי אלוקים חייב.
לא, אז תות זה עבודה. ולכן הוא אומר, סוגן נפלאה.
אבן עזרא אומר, בטעם הפסוק, היפך מחשבתו, לא כדברי רבי יונה, אפילו לא כדברי הרמב"ן, כי אין לנו אוכלים מצות בעבור זה. אנחנו לא אוכלים מצות בעבור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אלא פירוש בעבור זה, בעבור זאת העבודה שהיא אכילת מצה, ולא יאכל חמץ, שהוא תחילת המצוות שציבור לנו השם, עושה לנו השם אותות עד שהוציא אותנו ממצרים. כדי שנקיים מצוותיו הוא הוציא אותנו ממצרים. זאת אומרת, אם נשאל את הדברים בצורה ישיבתית, פריסקאית, חקירה. האם אנחנו מקיימים את המצוות מכיוון שיצאנו ממצרים, או שיצאנו ממצרים כדי לקיים את המצוות? האבן עזרא אומר שיצאנו ממצרים כדי לקיים את המצוות. לא שאנחנו מקיימים את המצוות מכיוון שהקדוש ברוך הוא, אוי, הוא עשה לנו ניסים גדולים ונפלאים. בעבור זה אנחנו עושים את המצוות, לא, לא. בעבור זה, הוא הוציא אותנו ממצרים בעבור זה, כדי שנקבל עליו עבדותו ועבודתו. אני אסביר לכם את הדברים אולי בצורה עוד יותר ברורה. במצרים, מתי אכלו קורבן פסח? מתי אכלו מצות? מתי אמרו את הסדר? כל המצוות הללו הן קיימו לפני היציאה. לא רק לפני היציאה, גם היום ההלכה היא שאנחנו צריכים לגמור את הסדר עם אפיקנו לפני חצות. האם פעם שמעתם בארצות הברית שחגגו July 4th, ב-July 3rd, 1776. חוגגים את הגאולה עוד לפני הגאולה. כל המצוות שקיימו במצרים, קיימו אותם עוד לפני היציאה. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר, לא שהמצווה של מצה בתור פסח ואכילת מורה נתחדש על ידי המאורע ההיסטורי של יציאת מצרים. אלא קיום המצוות הוא שהביא לאירוע ההיסטורי. האירוע ההיסטורי היה כדי שעם ישראל יעבוד את הקודש ברוך. זאת אומרת, מי שחושב שמכיוון שיצאנו ממצרים, לכן אנחנו מקיימים את המצוות, יכול לבוא ולומר, אחרי 3,000 years, ויציאת מצרים, that was a very, very great event. אבל היו עכשיו greater events. עכשיו יש דרכים אחרות. הכל היה ניחה לכאורה, את דברי הבלע הזאת היו ניחה, אם קיום המצוות נובעים מיציאת מצרים. אבל אם לא ככה הדברים, לא האירוע הוא שהביא לקיום המצוות, אלא קיום המצוות עוד לפני היציאה, יכול מראש חודש. יכול מראש חודש. מראש חודש כבר היה אפשר לומר כבר היה אפשר לכאורה לקיים את המצוות. אלא, אבן עזרא אומר, בעבור זה, בעבור שנקבל עליו, הוא ידע שנקבל על עצמנו את עבודתו, לכן הוא הוציא אותנו ממצרים. זאת אומרת שהמצוות אינן באות כתגובה לאירוע, אלא המצוות עומדים על דת עצמם.
רש"י אומר את הדברים בצורה יותר מפורשת. בעבור זה, כן?
Terrific! גם בפמיר, חל בדרושה, מצוין. המלאכים באים אלו, והוא מכניס אותם הביתה, ומצות על עפה ויוכלו. אומר רש"י, שתי מילים, פסח היה. האבות קיימו את כל התורה כולה. וכאן לא מדובר, זה חשוב, מכיוון ששם לא מדובר על אברהם, יצחק ויעקב, שקיימו את כל התורה לפני שנבנה. מדובר על לוט. לוט שהוא נמצא בתוך תוככי סדום ועמורה שעוד מעט ימתין עליהם הקדוש ברוך הוא גפרית ומלך, והוא יושב בסדר. והוא מזמין הלך מעניה, והוא מזמין כל מלך שרוצה לבוא לפסח, יכול להיכנס אצלי הביתה, ומצות עפה ויוכלו. התורה הלא הייתה כתובה לפני הקדוש ברוך הוא 2,000 שנה לפני בריאת העולם. מה זאת אומרת? הסתכל כמו הדברי הזוהר המפורסמים, הסתכל באורייתא ובורא עלמא, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת שהמצווה של מצה ותרפסח ומורר, הכל היה כתוב לפניו אפילו לפני שעם ישראל ירדו למצרים. מכיוון שבעצם גם המצוות השכליות אינן מובנות לנו. בסופו של דבר כל מצווה ומצווה היא חוקה. וברבות הימים אנחנו נבין אותם. מי שבא ואומר שהוא מבין את סיבת המצוות, והסיבה הזאת כבר איננה קיימת היום, יכול לבוא ולהרוס את כל בניין היהדות. אומר בית הלוי, ואני משתמש בלחמה לילה כדי להסביר את דברי בית הלוי, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, אין בעבור זה סיבה לכל המצוות. לא שיציאת מצרים היא הסיבה והיא הגורמת והיא הקובעת את המצוות. המצוות יש להם ערך מצד עצמם. אדרבה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו כדי שנעבוד אותו.
אני עוד מצאתי את הדבר הנפלא שצריכים, זה ייקח לי עוד מספר שנים עד שאני אבין אותם לישודם, אבל על הבעבור זה בסידור עולת הראייה של רב קוק. הוא לומד ממש קטע קטן, אבל אולי במשפט אחד. הוא מדבר על החובה שכל רשמי הקדושה צריכים להכניס אותם בתודעת ישראל. אנחנו צריכים שוב פעם ושוב פעם להחיות ולחזור עליהם, כדי שכל המורשת של היהדות וההיסטוריה ולתורה, הכל יהיה רשום על לוח לידינו. אז הוא אומר ככה, כל מגמתם של הגדולות אשר עשה השם במצרים עמנו, כל מגמתם הייתה בעבור זה, בעבור שהיננו עם שומר אמונים. בעבור זה הוא לומד, לא שבעבור זה מדבר על איזה מצווה פרטית, פסח, מצה, מרה. בעבור זה פירושו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שאתם עם ישראל, אתם עם שומרי אמונים, שהרשמים של המעשים הגדולים לא יסורו מאיתנו לנצח. 3,500 שנה אחרי האירוע, עם ישראל מתכוננים לחג הפסח. חג הפסח הוא כל כך חשוב שאולי אפילו נדע לפני החג אם מאשימים את ראש הממשלה או לא. צריכים לקחת את זה לפני הסדר, בסטוצים דו. 3,500 שנה אחרי האירוע, האירוע הוא חי וקיים אצל עם ישראל. ועדי עד הננו שואבים מאוצרם אור חיים ודעת קדושים.
חדשים לבקרים רבה אמונתך, ובעבור זה עושה השם לי וצייתי למצרים. בעבור זה, מכיוון שבכוחו של עם ישראל ובנשמתו, יש את האמונה הגדולה הזאת, שאנחנו נשמור על היהדות, נשמור על התורה, אנחנו נשמור על כל הנשמים הללו שיעפו לנחלתנו, לעולם ולעולמי עד, ידע הקדוש ברוך הוא, אם רוצים לעשות עסקה with these Jews, how not so odd of God to choose the Jews. Hello? Who yada שיש לו עם שישאר נאמן לתורה ולמצוות לנצח. אני חשבתי אבל זה אני יכול גם להשאיר לכם קצת עבודת בית. ראשית כל מה, עוד מעט אני אגיד לכם את עבודת הבית. הבעבור זה אומר בית הלוי, בעבור זה פירושו שבאמת המצוות, כל המצוות של פסח הן חוקה. ומיד אחרי בעבור זה כתוב ושמעתם את החוקה הזאת למועדים מימים ימימה. אין אף אדם שיכול לומר שהוא הגיע לסוף עומקם והבאתם, הוא מבין את המצוות. ולכן אומר לו, האבא אומר לראש, בעבור זה עשו השם לי. אל תחשוב שהמצוות באו בעקבות האירועים. או שהמצוות הן שהביאו לאירועים, או מכיוון שעם ישראל יקבל על עצמו עול מלכות שמיים לעולם, לכן הוא יצא ממצרים. ולכן אילו אתה היית שם לא היית נגל. הכל היה תלוי עד כמה אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. מה שהוא אומר כאן, באמת זה הסוד של נעשה ונשמע. מה פירוש הדבר נעשה ונשמע? הלא היה, עם ישראל היה צריך לומר נשמע ונעשה, וצריכים לשמוע את המצוות, ואחר כך לעשותם. למה הם אמרו נעשה ונשמע? נעשה פירושו גם כשאנחנו לא מבינים, גם כשהדברים לא ברורים לנו, גם אולי כשיש לנו שאלות על המצוות, קושיות, בעיות עם המצוות. נעשה. אם נעשה, בהמשך הזמן כבר נשמע ואנחנו נבין. חשבתי היום בשעת התפילה, אם כן, לכן למה פרשת שמע קודמה לפרשת והיה עם שמוע? פרשת שמע, האדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ראשית כל עול מלכות שמיים, ואחר כך בפרשת והיה עם שמוע, הוא מקבל על עצמו עול המצוות. כל המצוות אי אפשר לקיים בלי קבלת עול מלכות שמיים לפני זה. הפרשה הראשונה של שמע זה נעשה. הפרשה השנייה של שמע זה נשמע. ומה בא אחרי זה? בפרשה השלישית אנחנו שומעים על יציאת מצרים. יציאת מצרים היא תוצאה מקבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. לא שקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות באו בעקבות יציאת מצרים. חשבתי אם כן, אותם הדברים, פרשה ראשונה, פרשה שנייה, פרשה שלישית של שמה, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חלודו. מה זה פסח? זה קבלת עול מלכות שמיים, הרס העבודה זרה. מצה! מה אומרת הגמרא? ושמרתם את המצות? מצווה הגוליות ואותך מצנה. המצווה של מצה, קבלת עול המצוות, אחרי פסח של קבלת עול מלכות שמיים. ומורו, פרשת ציציס, לזכור מה שעשו המצרים, ושהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מזה. לכן אומר בית הלוי, שטעות גדולה טועים המתחכמים, שבאים לתת סיבות וטעם למצוות, בלי הקבלה של עול מלכות שמיים. ולמה הם נותנים טעם למצוות? כדי לומר, היום זה לא... עייתם? פשוט נזדזעתי ארבע מאות פס על כדף בנימין הצדיק. אבל מספר החובות אחרי זה אומר לי נהג המונית, כאן יש הבית כנסת של הרפורמים.
בנימין הצדיק היה הופך בקברו להיות בקרבת מקום או בקברת מקום
לבית כנסת.
אם כן, הבעבור זה הוא מאוד מאוד חשוב. בעבור זה, פירושו של בעבור זה, ואגב, את עבודת הבית. כמעט ששכחתי לתת לכם עבודת בית. אני עובד על זה עכשיו, אני מקווה עד מחר בבוקר. אני מוכרח לומר, אני מהיחידים שאומר את התרשה בשבת הגדול, אני אומר את התרשה פעמיים. פעם בעברית, פעם באנגלית. אני אינני יודע אם יש עוד רב כזה. פעם ראשונה בכפר סבא, אתם שפני המעבדה. אולי יותר טוב למה יהודים טובים. אני חושב שכל פעם שכתוב בהגדה, הפסוק בעבור זה, יש לו משמעות אחרת. אני עוד לא, לכם אני יכול לומר את האמת, אל תגידו את זה בהנוף. אני עוד לא החלטתי, זאת אומרת למשל, לא שאיני יודע לשאול, אומרים לו, בעבור זה כפירושו של הרמב"ן. השני ידי אלישו צריך לדעת ראשית כל הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ולכן אנחנו מקיימים את המצוות. כאשר הוא יתבגר, כבר נתחיל להסביר לו שהמצווה הזאת היא חוקה, המצווה הזאת אינה מובנת כל צורכה. אבל הבן שאין ידי אלישו לומרים לו בעבור זה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והגענו כל עובדים לך ביום העולה מות. ומכיוון שהוא הוציא אותנו ממצרים ואנחנו מלאי הכרת הטוב, אנחנו מקיימים את מצוותיו. דברים כפשוטם. לבן הרשע, אומרים לו את האבן עזר והרשי. לבן הרשע אומרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בעבור זה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו נקבל על עצמנו לעבוד אותו, והוא רצה שנהיו חופשיים לעבוד אותו, בעבור זה הוא הוציא אותנו ממצרים. ואל תחשוב שהמצוות הן בעקבות האירוע במצרים, כך הייתה התורה כתובה לפניו בכל הדורות. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כאן, אם אני לא טועה, ההסבר הכי טוב של בעבור זה הוא רפות. הוא אומר שבעבור זה, מכיוון שהרשמים הללו יהיו חלק בלתי נפרד מנשמת ישראל לנצח נצחים. איפה המקום לומר את זה? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל שנה ושנה אנחנו שוב פעם מחיים את הרשמים הללו ונותנים להם תוקף וחוזק ואומץ, ואנחנו מעבירים את זה גם לבנינו. יוכל מראש חודש, תלמוד לא אומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשוש יש מצו ומורה מונחם לפניך. כאן עוד לא ברור לי איזה פירוש, אבל חשבתי שכאן הפירוש כן צריכים לדעת, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשוש יש מצו ומורה מונחם לפניך, שתזכרו שהמצוות הללו קיימתם לפני היציאה. ולא רק אז קיימתם אותם לפני היציאה, אלא גם הלילה תגמור את הסדר ואת האפיקומן לפני תחילת היציאה, כדי להורות לכל הזמנים שהמצוות אינן באות עקב האירוע, והאירוע הוא שחידש את המצווה. המצווה היא נצחית. אם ירצה השם יבוא יום ואנחנו נבין את המצווה. יש עוד דבר קטן והיום מצאתי שגם בעוד מקומות בית הלוי מרחיב את הדיבור על הדברים הללו. המדרש אומר, כתוב בפסח, זאת חוקת הפסח. כל אורל, כל בניכו, לא יאכל פה. אומר רשי, חזל, מי שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. מי שכבר אינו מכיר, אינו יכול לו לאכול את קורבן הפסח. המדרש מקשר זאת חוקת התודעה, חוקת התורה של פסח, ואיפה עוד כתוב זאת חוקת התורה, איזו תורה אדומה. יש הרבה מדרשים שמקשרים את השניים. בית הלוי מעניין שהוא פשוט נותן לנו ציור וסיפור נפלא. הוא אומר, מדמיין על עצמנו, הוא כתב את זה לפני 100 שנה, יותר מ-100 שנה. הבן השני נמצא בסדר. אנחנו ניתן לו לאכול מהמעצר. נראית עם גבל מורה. שווי כזייסים. שיר חזייש. אוי מורה. כאשר יגיע לסוף הסעודה שאז צריכים לאכול קורבן פסח, נותנים קורבן פסח לכל אחד, אבל לא לבן השני. הבן השני יתחיל לצעוק מרה. הוא יתחיל לצעוק. אני אינני שווה לכולכם, למה לי לא נותנים קורבן פסח? אז האבא יצטרך לומר לו, תוציא חומש את רש"י, זאת חוקת הפסח, כל בניך, מי שנתנקרו, נעשה להבין שאינו יכול לאכול קורבן פסח. והוא בטח יגיד, הוא ירוץ לבג"ץ, זה הדבר הראשון. כדי לחגג את האבא, גם אני יהודי, גם אני. גם אני רוצה לאכול קורבן פסח.
לא
יוכל, שינב קירות.
שינב קירות. אז מה אתה אומרת? אין שוויון. אין הראש יכול לבוא, אין יכול לבוא ולבטל תורה מן השמיים, ולבטל את כל המצוות, ואחר כך הוא בא לסדר, והוא מבקש ודורש אישור למרדו. זה לא בא בחשבון. זה הדמיון שמדמיין בית הלוי. הנין, אני יודע שאני לא אצליח להעביר את הדברים, דברים כל כך נפלאים, של רבי יוסף דוב הלוי, של זמננו. הם דברים נפלאים, ואני אנסה בתור זמן קצר להסביר את הדברים. הוא אומר, בקורבנות יש שני סוגי קדושה. יש קדושת דמים וקדושת הגוף. מה פירוש קדושת דמים? אדם מקדיש את זה לבית המקדש. מה קוראים לזה? הטייפ ריקורדר הזה. מקדיש את זה לבית המקדש. טייפ ריקורדרים לא מקבלים כקורבנות על גבי המזבח. אז איזה סוג קדושה יש בטייפ ריקורדר הזה? קדושת דמים, שוויו, כסף. זאת אומרת, מוכרים את זה, ואת הכסף נותנים לבית המקדש. זה קדושת דמים, מכיוון שזה אינו ראוי למזבח. מה פירוש הדבר קדושת דמים? קדושת דמים פירושו שאין לך קדושה מהותית בעצם הדבר, אלא הוא כדבר חיצוני על הדבר הזה שהוא באמת חולין, על הדבר הזה רובצת איזה אחריות כמטרה לדבר נעלה. כמטרה לבית המקדש. מוקרים את זה, ואת הכסף נותנים לבית המקדש. אדם המקריב בהמה לקורבן, קדושת הגוף, קדושה. אין דין של פדיון. אי אפשר לבדות את זה ולתת את כסף הקורבן לבית המקדש. את הקורבן בעצמו צריכים להביא למזבח. מכיוון שהקדושה היא קדושת הגוף, קדושה עצמית, בעצם מהותית, אינטנסיבית, בתוכו של הדבר. מה ההבדל בהלכה בין קדושת דמים וקדושת הגוף? קדושת דמים, ראשית כל כמו שאמרנו, קדושת דמים יוצא על ידי פדיון, אפשר לבדות את הקדושה ולהעביר את זה לכסף. קדושת הגוף, אי אפשר להעביר את הקדושה. עוד מעילה, אם משתמשים בדבר, אז יש הלכה, מעילה מחלל את הקדושה. משתמשים את זה לצורך עצמו.
זה רק בקדושת דמים. בקדושת הגוף אין מעילה מוציא את הקורבן מדי הקדש. הקדושה נשארת, עומדת, תקיפה עד שמקליטים את הקורבן על גבי מזבח, ומייז והלאה זה, זה תמיד כאן. אומר רב יוסף דייב ככה, וזה בנוי קצת על יסוד של הסבא רבא, חוקת הפסח וחוקת פרה אדומה. החוק הוא לא על התורה שבכתב אלא על התורה שבעל פה. תורה שבעל פה נקראת חוקה. תורה שבעל פה, התורה שנמסר על ידי משה ליהושע, לזקנים וזקנים לנביאים, את התורה שבעל פה, רצף הדורות, שמעבירים הרב לתלמיד והרב לתלמיד עד סוף כל הדורות. הקדושה, הזוהר אומר את זה, והמדרש אומר את זה, שהחוקה של פסח והחוקה של תורה אדומה זה תורה שבעל פה. אומר את זה. ברוך השם שהלוחות הראשונות נשברו על ידי משה. הזוהר והמדרש אומרים שעל הלוחות הראשונות היו כתובים לא רק תורה שבכתב אלא גם תורה שבעל פה. אחרי חטא העגל שמשה שבר את הלוחות והקדוש ברוך הוא אמר לו פסול לך שני לוחות הבנים הראשונים וחטפתי, אומר אני מעמד בהרבה מקומות הכתוב. הוא כתב תורה שבכתב, תורה שבעל פה הוא מסר למשה. הגמרא אומרת בנדורים למחס, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ככה הוא אומר אחרי שנותן לו את הלוחות השניות. על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. עכשיו יש ברית על פה, לא רק בכתב. אילו הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היה רק הלוחות הראשונים, אם התורה שבכתב והתורה שבעל פה הכל כתוב, הייתה קדושת ישראל היהודי הפשוט, הייתה קדושת ישראל קדושת דמים. זאת אומרת אנחנו היינו קדושים, הייתה קדושה לעם ישראל רק כל זמן שאנחנו עובדים למטרה העליונה, כמו הטייפ רקורדר יש לו מטרה להיות קדוש. כלומר, כל זמן שאנחנו שומדים תורה ומצוות הייתה קדושת ישראל. בלי שמידה תורה ומצוות הייתה קדושת ישראל נפסקת, יוצאת מחולין על ידי נעילה או על ידי פיג'ון. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות השניות למשה רבינו ואת התורה שבעל פה הוא נתן בעל פה, אז איפה הוא כתב, איפה הקדוש ברוך הוא כתב את התורה שבעל פה? על ליבנו, על בשרנו, על עצמנו. אנחנו הגביל, אנחנו הקלף, אנחנו הדיו. התורה היא כתובה עלינו. אם כן, הופך כל יהודי ויהודי להיות לא רק קדושת דמים אלא קדושה במהות, קדושת הגוף, והקדושה הזאת אינה יוצאת לחולין לעולם. אז הוא אומר בצורה לומדס, הוא אומר כל אותם הדברים שהרב קוק אמר עוד, שבסופו של דבר קדושת ישראל אינה עוברת מן העולם. ישראל אף על פי שחוטא ישראל, מכיוון שהוא חלק מרצף הדורות, הוא יכול להיות בן השני, אבל הוא יש לו קדושת ישראל, מכיוון שהתורה שבעל פה כתובה על הקלף והגיליון שהם עם ישראל. אנחנו הפכנו לתורה. זאת אומרת שיש תורה כתובה ויש תורה שבעל פה. אגב, יש כמה הלכות שיש דמיון בין גוף היהודי לספר תורה. מה עושים עם ספר תורה שבולה? כובדים אותו באדמה. מה עושים עם יהודי שהלך לעולמו? כובדים אותו באדמה. ספר תורה אסור להיות ערום. גופו של יהודי קדוש אסור להיות ערום. יש הרבה הלכות
שיש המשוואה הזאת בין הגוף היהודי לספר תורה. אנחנו קדושת הגוף של תורה שבעל פה, והתורה היא קדושת הגוף של תורה שבכתב. ולכן, אז מצד אחד, בית הלוי מדבר על אלו, על הבן השני, שבעד ברביו ובאבותיו. והנין בא ואומר, את הבעיה אנחנו יודעים, אבל קדושת ישראל אינה יוצאת לחולין ואינה מעלמת. נגיד ככה, עד לפני מאה, יש לי עוד הרבה לומר, אני אגיע הביתה היום, אני אצטרך פשוט לעבור על כל הדרשה, יהיה. לא, הוא לא יקבל. מכיוון שנתנקנו מעשר לאביו שבשמיים. הוא יהודי, אבל על מה אומרת התורה? ליהודי שנתנקנו מעשר לאביו שבשמיים, פסח אנחנו לא יכולים לתת לו. קדושה כן, אבל כאן כתוב, אגב, מעניין מאוד. לא, לא, כמה מעניין. מה כתוב זאת? יש עוד פסוק של חוקת הפסח, כל גר יאכל בו. גר כהן ובן נחנו לבית. מה אם כהן שהוא ערל? הוא יכול להקריב קורבנות? הוא לא יכול. יש לו פגם. הוא יהודי והוא כהן, אבל הוא אינו יכול לעבוד את העבודה. בן השני הוא יהודי, ואם אני הייתי צריך לרשום אותו בתעודת הזהות, הייתי כותב יהודי, אבל כאשר נגיע לקורבן פסח, צריך לדעת שהוא אינו יכול לבעוט בכל התורה כולה, וגם להיות במעמד שווה. עד לפני 150 שנה בערך, האמין עם ישראל בתורה מסיני, הן תורה שבכתב והן תורה שבעל פה, ובאחדות הבודד ובקדושת ישראל, עד שקמה תנועת הרפורמה והתחילה להכניס שינויים בדת ישראל ולתקנה, אולי צריכים לקרוא את זה באשכנזיס ולסקנה. היום, אחרי 120 שנה, אנחנו יכולים לעשות את הסיכום העגום מעלתה לתנועה הזאת. בארץ עוד לא היה מגע של ממש עם התנועה הזאת. לכן יש שקוראים לפלורליזם, לאהבת ישראל, אחדות ישראל. איך, ומדברים נגד הממסד האורתודוקסי הרבני, איך חבר'ה גנובים גנגסטרים, שהם רוצים שהכל יישאר בידם, לא רוצים לתת יד של אהבה וחיבה לתנועה הרפורמית. אנחנו רוצים להמשיך לשלוט בכיפה ובממסד ובכספים ובהטבות, ולכן דוחים אנחנו יהודים גאים שתורמים למקפית בארצות הברית. לכן יש לדעת כי המפרידים והמפלגים והמשסעים והקוראים את עם ישראל מבוזרים בעלי המחלוקת הם דווקא הרפורמים, ואנחנו במצב של הגנה. הם היחידים מכל הדתות שדורכים תורה מסיני. גם הנוצרים וגם המוסלמים מאמינים עם תורה מסיני, אלא שהם מאמינים שהיא באה עוד תורה. הרפורמים דורכים מכל וכל בשעת נפש תורה מסיני. תמיד אצל עם ישראל קבעה האם דת הילד. אמא ישראלית, הילד הוא יהודי. באו הרפורמים והם אמרו שהקובע, יש עוד קובע. אם האמא היא גויה ושיצה, והאבא הוא יהודי, הילד הוא יהודי. זה לא מחלוקת, זה לא הפרדה, זה לא לקרוא את עצמם מתוך עם ישראל. הם שינו את כללי הדת, והם דורשים שאנחנו נאשר וניתן גושפנקה למרדם. ביטלו גט כדת משה וישראל. ביטלו דת גט כדת משה וישראל. אתם יודעים כמה ממזרים, אני זוכר כאן
סיפור אישי. אני אגיד מי הם אחד מהרבנים האורתודוקסיים שהם
קצת פה, סליחה לשמאל.
יצחק גרינברג, רבי יצחק גרינברג. כשאני הייתי רב בארצות הברית, אז היו לי גם כן חבר'ה, you know, מלא ליברליזם ופלורליזם ואהבת ישראל. הם רצו שהוא יבוא וידרוש אצלי בבית הכנסת. אני אמרתי, אני לא מסכים עם השיטות שלו, אז הם אמרו לי שהם שמעו אותו בכנסת לא רחוק, אז אמרתי להם, אני רוצה לשמוע את הקלטת הלוהטת הזאת שלה. אז מאוחר בלילה אני מתחיל לשמוע ואשתי נמצאת בחדר, והוא אומר כך, אני אגיד באנגלית, ואח כך, after the Holocaust, I cannot agree with Rabbi Moshe. אחרי השואה, אני לא יכול להסכים לדברי רבי שי פיינשטיין, זה חצר גדול. מה אמר רבי משה? הוא אמר שקידושים רפורמיים אינם קידושים על פי הלכה. אומר רבי יצחק גרינברג, אחרי השואה, אני לא יכול לקבל את דברי רבי משה. למה? מכיוון ש... היטלר הלא לא התריד בין יהודים דתיים, קונסרבטיביים, רפורמיים. אבא סיסור, אחתה סיסור, איך יכול רבי משה לבוא ולומר שהקידושים שלהם אינם קידושים? אשתי צעקה. אז אחרי השואה, היטלר ימח שמו יהיה הפסק? הוא יסוק שקידושים רפורמיים אין קידושים? אני נדהמתי. אני אמרתי את הדברים בשם אשתי בבית הכנסת, אותו שבת, כל הליברלים אצלי בבית הכנסת היו המונים. מה פירוש הדבר? רבי משה פיינשטיין, רק גודל בישראל כמוהו, היה יכול לקבל על עצמו דבר שהציל מיליוני יהודים. על ידי זה שהוא ביטל קידושים רפורמיים, הוא הציל את כל אותם הילדים מממזרות. רק אדם גדול כענקים מענקי הרוח היה יכול לקבל על עצמו אחריות איומה כזאת. הוא לא השאיר כמובן. הוא הציל את הציבור הרפורמי, מכיוון שאחרי הקידושים, אם הם נפרדים בלי גט, כדת משה וישראל, היא מתחתנת עם מישהו אחר, אז היא אשת איש. ברמי שדמה, קידושים רפורמיים, אין להם דין קידושים. Right, it's Greenberg. Well, after the Holocaust, I cannot agree with Rabbi Moshe. Ah, but Israel, they lost out now. Lost out in his bombs.
Lefi dat harifom, chinok notzri, mu'umat al yidei hodin yehudim, hofeich otomatini miliyot yehudim. Beli bichlal, לעבור על שום תהליך של גיור. תינוק נוצרי שאומץ על ידי הורים יהודים. זה מביא לשלום בין יהודים. זה מפריד בין יהודים. זה עושה מחלוקת עם עם ישראל. הרפורמים החליטו כמעט בכל עניין חשוב ומכריע להיפרד ולהתרחק מעם ישראל. מילה ביום השמיני כבר אינה חשובה אצלם בכלל. הומוסקסואליות ולסביות זה דרך חיים אולטרנטיבי מקובלת. וגם יש קהילות נפרדות להן. כ-50% מהרבייז הרפורמיים אינם מאמינים בהשם. אז אתה רוצה לתת לו מנקות בפסח? תשאול כאן בקור בפסח. הוא יחנק על הקזייס. אפילו אם זה לא כזייס חזייש. אחוז דומה מוכן ומצטרף לקומה נוצרי לתת קידושין בתוך כנסייה. אם יהודי חילוני ישראלי היה רואה את זה במו עיניו או בסרט, הוא היה נבהל. מי נבהלך? הממסד הרבני כאן, או יהודים שהתחילו
התרחקו ומתרחקים, ויש לנו את החוצפה לדרוש, גם אני רוצה לאכול כל פזה. תן לי אישור. מי כאן קורא עם ישראל לגזרים? מי בעל המחלוקת? מי ההורץ?
האם הצילו היהודים להרפון עם יהדות ארצות הברית? הסימולציה ונישואי תערובת הם חלק בלתי נפרד מכל אותו הציבור. יותר מ-100 שנה הוציאו כל זכר של יהוד ארץ ישראל וציון מהסידור שלהם.
הם היו המתנגדים הכי חריפים להקמת מדינת ישראל. יותר מסדמר.
אחרי שראו המדינת היהודים זה חי וקיים, זה הפך לערך. אז החליטו, בטח מכיוון שרצו גם הם לקבל סובסידיות מהסוכנות היהודית, או איזה סחיטה, הפרת הגלות, הכניסו שוב פעם את ציון וירושלים בתוך הסידור.
האם כל השקר הזה אנחנו רוצים לייבא לארץ ישראל? לזה אנחנו צריכים?
אין לנו מספיק בעיות.
אנחנו עם שסוע וכבו בכל צד, אז להביא גם את זה בארץ. וכל זה אנחנו יהודים מאמינים בתורה ומצוות, אנחנו צריכים להסכים לזה, לומר שלום באמת באחדות ישראל.
עם ישראל לדורותיו, שמענו מה שאני אומר, עם ישראל לדורותיו היה מוכן ובמציאות מסע נפשו כדי לא להיכנע לתכתיבים כאלה משונא ישראל. האם ניכנע לתכתיבים של יהודים בדברים הללו? על גירות ועל יהדות ועל מילה. מסרנו את נפשנו כנגד שונא ישראל שרדפו אותנו בכל הדורות. עכשיו באים יהודים ורוצים להכניס את ביטול המילה ונישואי תערובת וכל הדברים הללו. להם נסכים.
כל הכאב הצער וכל הרצון לאחדות ולאהבת ישראל, אבל התורה לא ניתנה לנו ולא מסרה לנו את הרשות לשלם מחיר כל גבולה למען אחדות ושלום. זאת אומרת, הבן השני, אתה מוזמן לבוא איתנו ולשבת איתנו בסדר. מצל ומובה הגודה, אבל קשה יגיע לקורם פסח. סליחה, אני לא יכול, זאת חוקת הפסח. כל בניך לא יכול בו. אני מצטער,
אבל את המחיר הזה אני לא אשלם, אני לא אעשה שקר בנפשי.
לא יכול. מה אומר השפת? לא חצת את זה. האיש בצמי שילח, אני חושב שהוא כתב, מה אפשר לעשות אם רוצים שיהודי יעזור בתשובה ואין בכוחי, לעשות, אני לא יכול, אני לא יודע איך, לא מוכן לשמע, אז הבא מתפלל, והשיב השופטים בראשון הוא אומר, צריכים להתפלל על נשמת ישראל, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יאיר עליו ממרום, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את החוכמה, לדעת מה זה אמת ומה זה שקר.
שהשם יעביר את רוח הטוב מן הארץ, יאיר רוח בקדושה ממרומים, ונזכה לבניין הבית, ולהביא שם את הזבחים עם הפסחים, ונוכל לתת גם לו לאכול מכל דבר.